הנושא שחשבתי לעסוק בו עכשיו זה על הלכה ועובדות, או בעצם היחס בין רב לבין מומחה, איש מקצוע. למה זה נפל עליי פתאום עכשיו? אני לא יודע אם מישהו מכם יצא לקרוא במקור ראשון. היה לפני שבועיים, היה מאמר של יורם יובל, הפסיכיאטר, לגבי הומוסקסואליות. והוא טען שהפסיכיאטריה, מאז שנות ה-70 של המאה שעברה, מפסיקה להתייחס לתופעה הזאת כסטייה או כמחלה. ורבנים שעדיין מתייחסים אליה כך, כן, הרב אבנשטיין ודברים שהתעוררו בזמן האחרון, בעצם היה אפשר להתרשם שהם לא מעודכנים בידע המקצועי. הם לא פועלים לפי המודל הרגיל של היחס בין רב לאיש מקצוע. וזה אי הבנה מאוד יסודי, אני חושב, שלא, שזו לא פעם ראשונה שאני נתקל בה, ולכן הגבתי שם, ואנחנו ממשיכים ככה, המשכנו גם באתרים שלנו בדיון הזה. ואני רוצה קצת להבהיר את הנושא הזה. במודל הרגיל, המקובל, ליחסים בין רב לאיש מקצוע, בעצם נדמה לי שהוא שאוב בעיקר מהיחס בין רב לרופא. אז במקורות חז"ל, אז יש מעט מאוד תחומים שנחשבים תחומים מקצועיים. בתקופה הקדומה לא היו אנשי מקצוע לכל כך הרבה תחומים, רופא היה נחשב איש מקצוע. היום יש כבר טכנולוגיה וכל מיני תחומים שבהם יש אנשי מקצוע, ולכן התחום הזה הרבה יותר עוסקים בו, הרבה יותר רלוונטי לחיים שלנו. אבל מודלים אנחנו שואבים ממה שבעצם בהלכה מופיע כיחסים בין רב לבין רופא. עכשיו, מה קורה שם? במודל הפשוט שבדרך כלל עומד לאנשים מול העיניים, אז איש המקצוע אמור לספק את העובדות, והרב אמור לקבוע מה ההלכה שנוגעת ביחס לעובדות האלה. הרב לא אמור לקבוע אם הבן אדם חולה או אם הוא בסכנת נפשות או משהו כזה. זה קובע הרופא. אחרי שהרופא קובע את העובדות האלה, הרב יכול לקבוע האם מותר לו לחלל שבת, האם מותר לו לאכול ביום כיפור, לא יודע, עבודה זרה. פה כבר נכנסת הקביעה ההלכתית. אז בעצם יש איזושהי חלוקה חדה בין שני מישורי דיון, המישור העובדתי שעליו אמון איש המקצוע או מומחה, והמישור הנורמטיבי שעליו אמון הרב, המישור ההלכתי. זה נכון במובן מסוים, אבל זו תמונה חלקית. אני אביא שתי דוגמאות כדי לחדד את העניין הזה. דוגמה ראשונה, ושם הסימון הזה נפל לי לראשונה, היה לפני שנים פורסם איזשהו פסק הלכה, כך הם קראו לזה, של הרב נרי, הרב ישראלי, מישהו, אני לא זוכר מי היה השלישי, אולי ברום שפירה, לא זוכר כבר, שהם אמרו שמסירת שטח לפלסטינאים זה פיקוח נפש, ואסור לעשות את זה מבחינה הלכתית. ככה פורסם, פסק הלכה, ששלושתם חתמו עליו, מדי פעם מתפרסמים דברים כאלה. שם זה היה קצת חריג, כי הדמויות, אני חושב, היו יותר, חשבו יותר משמעותיות. ואז התעורר ויכוח גדול, אגב, הרבה יותר בתוך העולם ההלכתי מאשר מחוץ לו, בתוך העולם הדתי וההלכתי מאשר מחוץ לו, כי אנשים, התחושה שלהם הייתה, וגם איתי דיברו ככה כל מיני אנשים ותלמידים גם, שבעצם הרבנים שם חרגו מסמכותם. אם הרב היה אומר תשנה נפש על ביקור נפש, יארג ואל יעבור, זאת הקביעה ההלכתית שלו, שאסור למסור שטח, אפילו אם זה פיקוח נפש. זאת אמירה הלכתית תאורה, אז זה בסמכותו של הרב. צודק או לא צודק, יש דעות לפה ודעות לשם, אבל זאת אמירה הלכתית. ולכן האמירה הזאת מסורה לרב, זאת אומרת הוא אמור לקבוע מה ההלכה אומרת. אבל מה שהם כתבו שם, לא היה זה. הם כתבו שם שמדובר בפיקוח נפש, ולכן זה אסור. עכשיו, הקביעה שמדובר בפיקוח נפש היא קביעה עובדתית. זה שזה אסור, זאת קביעה נורמטיבית. פיקוח נפש אסור. אבל זה שמדובר בפיקוח נפש, עצם הקביעה הזאת, התשתית העובדתית להכרעה ההלכתית, זה לכאורה לא מסור לרבנים. את זה אמורים לקבוע מומחים. גנרלים, פוליטיקאים, לא משנה מי שלא יהיה. ספק אם יש מומחים בעניין הזה, אני נוטה לחשוב שלא. אבל זה בכלל לא חשוב אם יש מומחים בעניין הזה.
ושם זה לא כל כך מדעי.
כן, זה מה שאני מעיר בדיוק עכשיו. אני אומר שספק אם יש מומחים לעניין הזה, אבל זה לא משנה את העניין העקרוני. כי בסדר, זה אין מומחים לעניין הזה. אז אני המומחה, אני האדם הפרטי, פשוט. אני מגיע למסקנה שלדעתי אין בזה פיקוח נפש. בסדר? נניח. עכשיו, אין בזה מומחים, אין בזה אמת מוחלטת, הכל בסדר. גם בתחום שיש מומחים אין אמת מוחלטת. אבל בסדר, אין מומחים. אבל השאלה עדיין, האם זה בסמכותו של הרב? זאת אומרת, אם הוא אומר שיש בזה פיקוח נפש, אני אמור להתכופף? זה לא... כשאני מעמיד רב מול מומחה, זה רק כדי לחדד, זה רק כדי להדגים. השאלה שלי לא קשורה למומחים. השאלה שלי קשורה לשאלה, מה מעמדו של רב ביחס לקביעות הלכתיות, קביעות עובדתיות. יש קביעות עובדתיות שצריך מומחה בשבילם, ויש מומחה בשבילם, קביעות עובדתיות שלו. אז אני אקבע אותם. השאלה, האם יש לו סמכות לקבוע דבר כזה? זאת קביעה עובדתית. אז באו אליי גם תלמידים, בין שדעת בישיבות, היינו, אני חושב, לא זוכר, כבר באו אליי אנשים שאמרו, מה זאת אומרת? הרי זאת שאלה עובדתית, בלי קשר עכשיו לשאלה אם הם צודקים או לא. מה פתאום הם קובעים פסק הלכה בנושא הזה? זאת שאלה עובדתית. למה שאני אציית להם בכלל? אם נרחיב את זה יותר, הרב עמיטל נדמה לי כתב יותר מפעם אחת, שבכלל בתחומים של פוליטיקה ומדיניות וביטחון לא מסורים בכלל לרבנים. אין לרבנים מה להגיד לגביהם כרבנים. הם יכולים להגיד כמו כל אחד אחר. כל אחד מביע את דעתו. אבל אין להם בקובעם כרבנים, אין להם מה להגיד בתחומים האלה.
זה לא בדיוק אותו דבר. מה הדין של שני רופאים שאומרים ביום כיפור שאחד זה פיקוח נפש ושני לא? והרב שומע את שניהם ואומר זה פיקוח נפש ולכן מותר לאכול. אז הוא לא פוסק.
אותה שאלה.
אז הרב שומע שני מומחים והוא אומר, אני חושב שזה פיקוח נפש ולכן אני מתיר לאכול.
ואני החולה נגיד, אני חושב שלא ולכן אני לא אוכל. האם מותר לי? אני מאמין למומחה ההוא, הרב האמין למומחה ההוא.
יש איזו שאלה ציבורית, אז זה שונה מה
שאתה אומר. בסדר, זה כל עניין טכני. בוא נדבר רגע על האדם הפרטי, אחרי זה נראה מה עושים ציבורית.
זה שונה מה שהרב עמיטל אומר, שהוא בכלל אומר, אתה שואל את הרב, האם
לקבוע את הדבר הזאת או לא. אני חושב שבבסיס הוא מתכוון גם כלפי אדם פרטי באותו סוג של קביעות, לא רק בגלל שזה ציבורי. נדבר על העניין הציבורי אחרי זה. אני רוצה קודם כל להדגים את זה על המקרים הפשוטים יותר, ביחס לאדם פרטי. טוב, אני, גם כמו הדוגמה הזאת, יש ויכוח בין שלי. הרופא שלי אומרת עם הרופא, הולכת עם הרופא הזה, אני גם לא מומחה, אבל בסדר, זה מה שאני חושב. הרב הולך עם המומחה השני, גם הוא לא מומחה. הקביעה שלו שווה יותר משלי.
לא, אבל לשם הוא נסמך על דעה כזאת
שלי. גם אני נסמך על הדעה השנייה. הוא לא מומחה למומחים גם. זאת אומרת, הוא לא מומחה משני המומחים, הוא המוסמך יותר, נכון? זאת אותה שאלה. אז השאלה אם יש משקל יתר לקביעתו בכובעו כרב.
אבל בשביל מה אתה צריך את הרב בכלל?
כבר קביעות הלכתיות.
רגע, אתה אמרת, הרב אמר שהוא פסק שזה פיקוח נפש, אתה אמרת, לא, אני לא מקבל את זה. אתה מתעלם מהפסק של הרב.
ברור, כי זה תחום עובדתי.
אז בשביל מה אתה צריך את הרב בכלל?
הרב בשביל ההלכה, הוא בשביל העובדות.
תקבל את הדעה של הרופא, ואז תקבל החלטה.
אתה לא יודע אם אתה בסכנה, אם מותר לאכול ביום כיפור או אסור. אתה הולך לרב לשאול אותו, כי זאת אמירה הלכתית, זאת לא אמירה עובדתית. אתה הולך לרופא, הוא אומר לך, אתה בפיקוח נפש. עכשיו אני הולך לרב, אני אומר לו, תשמע, הרופא אמר שאני בפיקוח נפש, מותר לי לאכול ביום כיפור. איך לאכול? מעט מעט, לאכול לגמרי. זה קביעה של הרב, זאת קביעה הלכתית. אם אתה יודע את ההלכה, אין בעיה. אבל אתה הולך לרב כשאתה לא יודע את ההלכה, לא כשאתה לא יודע את המציאות.
אם לא הלכת לרב, אין בעיה, אבל אם הלכת לרב, אתה צריך לקבל את הפירוש שלו, של העובדות.
וזאת מניין?
זהו, אתה
מתייעץ. כשאתה הולך לרופא, אתה חייב לקבל את התרופה שהוא רושם לך? אחרת למה אתה הולך לרופא?
אתה הולך לרב להחליט, להגיד מה אתה עושה.
לא, לא, אני שואל עכשיו שאלה אחרת לגמרי, סתם, בלי קשר להלכה. אתה הולך לרופא עם מחלה כלשהי, והוא רושם לך תרופה. אתה חייב לקבל את מה שהוא אומר?
לא,
אם אתה מקבל, אתה חייב לקבל.
לא חייב.
זה המבור. למה אתה הולך אליו? אתה הולך אליו כי הוא המומחה ואתה רוצה לשמוע מה דעתו.
הרב הוא המומחה לפרש את הרופא.
נכון, אז אני הולך לרב ואני לא מוכר לשמוע את דעתו, בדיוק כמו שאני הולך לרופא ואני לא יכול לשמוע את דעתו.
אז הלכת, אז יש לך
שכר הליכה מיותר. למה שכר הליכה מיותר? עשיתי לשמוע את דעתו.
לשמוע את דעתו.
כן, מה הבעיה? אולי הוא איש חכם, אולי הוא ישכנע אותי, אולי...
השאלה היא הפוכה, אז אתה אומר מפני צד השואל, אז תגיד, יעשה לך רב, אם כבר הלכת אליו, אז תשמע למה לקולו. שאלה שלך זה על הרב, האם מותר לו לקבוע?
זה עוד שאלה, אבל אני רציתי
למה שואל. אני שואל על זה שכבר הלך,
אני רציתי להרחיב את החזית, כי גם זה אני לא חושב שנכון, אבל אולי נשאיר את זה לאחר כך. אז זאת דוגמה, הדוגמה הזאת של הפיקוח נפש. אני כבר כאן אני אגיד שאני מסכים עם הרבנים. אני חושב שזאת שאלה הלכתית והרב יש לו סמכות לקבוע את זה. זאת דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה דוגמה של מהירות מותרת בכביש. יש כמה פסיקות של רבנים שראיתי שהרב נבנצל כתב פעם את הדבר הזה ועוד שמי שנוסע שלא לפי חוקי התעבורה מהירות מופרזת או משהו כזה הוא עבריין הלכתי. שמרתם עוד לנפשותיכם, כן, וכולי, אז, זאת אומרת, אז מי שעובר את המהירות המותרת הוא עבריין הלכתי. שוב פעם, מה עומד מאחורי זה? עומדת מאחורי זה תפיסה שאומרת שהמומחים קובעים איזו נסיעה היא מסוכנת, ואחרי שהמומחים קבעו איזו נסיעה מסוכנת, התורה אוסרת להסתכן. ונשמרתם עוד לנפשותיכם. ולכן בעצם מי שעובר על הקביעה של חוקי התעבורה, הוא עבריין הלכתי. עוד פעם, אותה תפיסה בעצם. מה? לא, לא מצד דין אדם מלכותא זה משהו אחר. אני מדבר כרגע על עבירת ונשמרתם עוד לנפשותיכם. לא על דין אדם מלכותא.
כנראה יש
אז זה הרבה פעמים טוענים כלפיהם, בסדר? אז אני אחזור לנקודה הזאת כי אני דווקא מסכים איתה. לא עם השאלה, עם סימן קריאה בסוף. עוד רגע, בהמשך אני אחזור אליה.
הדוגמה הזאת היא בדיוק הפוכה מהדוגמה הקודמת.
נכון, הפוכה לגמרי.
פה הוא לא קבע קביע עובדתית, הוא קבע מהר
בדיוק. בדיוק. פה הרב נבנצל דווקא תופס את הצד לא של הרבנים בדוגמה הקודמת. הוא בעצם אומר, תנו למומחה, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאפיפיור את אשר לאפיפיור. זאת אומרת, המומחה יקבע מה מסוכן ומה לא מסוכן, זה איש המקצוע, ואז אני כרב אומר לך, את זה אסור לעשות, מעבר לזה אסור לנסוע, מעבר למהירות הזאת. אז הוא דווקא תופס את העמדה של אלה שביקרו את פסק הרבנים בדוגמה הקודמת. ואני באמת לא מסכים איתו. אני לא מסכים איתו, ושלדעתי הוא לא עבריין הלכתי, מי שעובר על המהירות המותרת. ועוד פעם, אני לא מדבר על דין אדם מלכות, אבל החובה לציית לחוק, זה פרשייה אחרת. אני מדבר על דיני ונשמרתם עוד לנפשותיכם. בסדר, לא...
נושא של
אישון
גם היה נושא של הרבנים הכניסו גם
הוא... כן, נכון, נשמרתם עוד. אז זה שתי דוגמאות, יש הרבה דוגמאות כאלה. ובשתי הדוגמאות האלה מתבקש, לפי המודל הפשוט ליחסים בין רב למומחה, מתבקש לקבל את דברי המבקרים על הפסק של שלושת הרבנים בדוגמה הראשונה, נכון? מה אתם קובעים מה זה פיקוח נפש? המומחה יקבע מה זה פיקוח נפש, ואתם תקבעו מה צריך לעשות עם זה. ולקבל את דברי הרב נבנצל בדוגמה השנייה, שאומר שהמומחה יקבע מהי מהירות מותרת או מסוכנת או לא, ואז הרב יקבע האם מותר לנסוע ככה או אסור, ונשמרתם, אז אסור. זה הקביעה הלכתית. זה בעצם התוצאה של המודל, היישום המודל הפשוט. שיש מומחה קובע את העובדות, ואחרי זה בא הרב ומה עשו ומה מותר.
אני לא כל כך מסכים, כי יש דברים שאתה שואל את הרב, הוא אומר, איך אני יכול לדעת? ותן דוגמה, אני הולך לשיעור של רב זובשטיין פעם בחודש על הלכה ברפואה.
זה פתוח גם לא לרופאים? זה פתוח גם לא לרופאים?
עקרונית לא. אפשר לבקר. אבל כל השיעור פה, איזה רופא מציג איזה שאלה וסטטיסטיקה וכן הלאה, ואז יש שיעור של שעה וחצי. לפעמים הרב שואל עוד מומחה כדי לגעת לקבל. והרב אומר, איך הוא יכול לקבוע את העובדות? הוא לא יודע, זה לא התחום שלו, זה משהו מאוד ספציפי. אז הוא חייב לשען על המומחה, אין משהו אחר. לא יכול להגיד, אני לא מסכים עם הרופא.
אוקיי.
הוא לא יכול להסכים.
אז מה השאלה?
אני אומר שבמשהו כמו פיקוח נפש בלהשיב את האדמה, הרבנים אומרים, אנחנו דיברנו משהו, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים
לא, את זה, העובדות. לא, אתה טועה את זה.
אבל במהירות, איך הרב יכול להגיד, 70 קילומטר זה משהו מסוכן, 60 לא, משהו. אין לו אז, דרך לקבוע.
אני אגיע לזה עוד מעט, גם המומחה אין דרך לקבוע את זה, אבל... אבל אבל, אבל השאלה שאתה שואל עוסקת במישור אחר לגמרי. אתה מדבר, לרב יש סמכות לקבוע עובדות במקום שהוא יכול לדעת את העובדות. אם הוא לא יכול לדעת את העובדות, אז לא. במקום שהוא לא קובע את הקביעה העובדתית, אז אני לא מדבר. אני מדבר במצב שהרב כן קובע קביעה עובדתית, והוא גם חושב כנראה שהוא יודע. אבל אני יכול מעריך אחרת את העובדות ממנו. האם אני צריך לשמוע בקולו?
כן, אבל אני אומר שבמקרה של הרב נבנצל, הרב אי אפשר לדעת מה
הוא המהירות אבל החלוקה הזאת היא לא חשובה כיוון שבעצם אתה מדבר על חלוקה טכנית שיש תחומים שבהם הרב פשוט לא יכול לדעת את העובדות אז הוא לא יביע עמדה לגביהם אבל במקום שבו הרב כן מביע עמדה הוא אומר אני יודע את העובדות לדעתי אלה העובדות ועכשיו אני פוסק הלכה
אני רק אומר שרב נבנצל לא חייב לחלוק על השאר הרבנים הוא אומר שבעובדה במקרה של מהירות הכביש
לא, הוא יכול להגיד ששם אין לי דרך לדעת ופה יש לי דרך לדעת בסדר, אבל אז באמת זה לא ויכוח אלא זה רק הבחנה מציאותית שיש תחומים שבהם אני יכול אבל זה לא חשוב לענייניי כי אני רוצה לדעת בשאלה העקרונית גם אם לרב יש דרך לדעת את העובדות אבל אני מתווכח איתו על העובדות לא על ההלכה אני צריך לשמוע את מה שהוא אומר אני חושב אחרת על העובדות האם יש לו סמכות הלכתית בעניין הזה, אתה מבין? השאלה, האם הוא בכלל יכול לקבוע את העובדות? אז אם הוא אדם אחראי, הוא פשוט לא יגיד עמדה אם הוא לא יכול לקבוע את העובדות. אני מדבר על אב אחראי. זאת אומרת, הוא עשה את הבירורים שלו, הוא הגיע למסקנה שזה המצב העובדתי. בסדר? אין לי בעיה איתו, אין לי ביקורת עליו, הוא פעל באופן אחראי לשיטתו. ועדיין, אני מעריך את העובדות אחרת ממנו. עכשיו, בתחום העובדות הוא לא מומחה יותר גדול ממני, הוא רב, הוא לא מומחה ביטחוני או תחבורתי. אז עכשיו השאלה אם אני חייב לשמוע בקולו, אם יש לו סמכות בתחום הזה. זאת השאלה שאותה אני שואל. אוקיי? טוב, אז אני רוצה...
אז רגע, יש הבדל בין בוא נגיד שיש רב שהוא גם רופא.
אז הוא צריך להחליף כובע. זאת אומרת, הוא ילבש את כובע הרופא ויקבע את הקביעה העובדתית, ואחרי זה יחליף את הכובע, זה כובע של רב, ויקבע מה אסור ומה מותר. בסדר, אבל זה עדיין ברמה המהותית, אז יש לו איזה הומונקולוס בפנים. כן, עוד איש קטן ש... הוא שני אנשים בעצם הרב הזה. זה לא משנה עקרונית את המצב.
לא, אני לא משנה
בכלל. אני לא חושב.
אתה בא לשאול, אתה צריך לדעת איזה קום הוא לא משנה.
כן. הוא צריך... בתור רופא, אני יכול לבחור גם רופא אחר, נכון? זאת אומרת, יש רופא אחר שחושב אחרת ממנו, אז את כובעו כרב, אני שואל אותו כרב, אבל כרופא אני יכול לבחור גם רופא אחר.
אבל הוא רב שמבין את העובדות.
בסדר. ויש רופא אחר שגם מבין את העובדות וחושב אחרת ממנו. האם אני חייב לקבל את הפרשנות שלו על העובדות דווקא? למה? בחום העובדתי הוא רופא, הוא לא רב. השאלה היא אותה שאלה, זה רק מסבך אותה קצת, אבל זאת אותה שאלה ברמה העקרונית.
השאלה
היא,
יש גם מומחיות נוספת, וזה איך להכריע במקרים שיש ספק. כאשר יש ויכוח בין מומחה זה ומומחה זה,
זה מומחיות של הרב? זאת שאלה מעניינת, אני רוצה להגיע אליה בסוף. איזה מומחיות זאת? מה, זה לא מומחיות רפואית לקבוע איזה רופא צודק שיש ויכוח?
הוא לא קובע מי הרופא הצודק, הוא קובע מה ההלכה במקרה שיש ויכוח.
לא, אז אתה יכול להגיד לי, דיני ספקות. אם הוא אומר לי, דיני ספקות אין בעיה, אבל אם הוא אומר לי, אני חושב שרופא א' צודק ולא רופא ב', ולכן אני אומר לך שצריך לעשות כך וכך. אז זה כבר, הוא נכנס לתחום העובדתי. אם הוא יגיד, תראה, שני הרופאים אומרים, אין לי מה לעשות עם העניין הזה, אבל זה דיני ספקות, ובדיני ספקות, במצב כזה צריך לעשות כך וכך. אין בעיה, זאת קביעה הלכתית טהורה.
השאלה היא ויכוח נפש, זה קביעה עובדתית בכלל.
היום
דתי זה להגיד, עמד הסיכון היא כזו וכזו.
בסדר, אני מגיע לזה.
אדם אחרי, בין דיני ממנו, כששני אנשים מגיעים לביתים, והם מדברים על העובדות, ופוסקים הדין לפי מה הם מאמינים. אז שם אתה רואה בביאור...
שיש סמכות על עובדות.
כן.
אז קודם כל, שני דברים אני רוצה להגיד, זו דוגמה מצוינת שאני מתכוון להגיע אליה. אני רוצה להגיד רק, אני אגיד משהו אחד בעצם, לא שני דברים בינתיים. יש הבדל בין רב לבית דין. לבית דין, כשמגיע לפניו מקרה, יש לו סמכות. בית דין הוא סמכות שבדיוק דיברנו על זה אתמול. בית דין הוא סמכות שלטונית. זאת אומרת, כשבית דין קובע משהו, זה מחייב. הרץ הוא מקצועי. זאת אומרת, אין לו סמכות. אם הרב אומר משהו, אז מה? זאת אומרת, אני יכול לעשות משהו אחר. טוב, אז זה... אני ארחיב את זה בהמשך.
יש מצב שאפילו הרב מבין שיכול להיות שהוא טועה, או יש לו עמדה, אז יכול להיות כמו שאיך שצריך להביח, רבי יוחנן בן זכאי. אז הוא ידע בסוף אם הוא החליט נכון או לא נכון.
לא, אין בעיה להביע עמדה ודאי שמותר, זה שהוא רב לא אומר שהוא צריך לסתום את הפה. השאלה אם יש לו סמכות כרב, זאת אומרת, האם אחרי שהוא הביע את דעתו אני גם חייב לקבל את זה. שאלה אחרת. ברור שכל אחד יכול להביע את דעתו. זה...
יש עוד דוגמה.
אגב, זה אחת הטעויות הנפוצות. הרבה פעמים אנשים לוקחים את זה כל כך רחוק, שמתנגדים לזה שרבנים בכלל ידברו בתחום הזה, שזה אני בכלל לא מבין. זאת אומרת, כל אחד מותר לו להביע את דעה. שאלה אם אני חייב לציית לו אם הוא הביע את דעתו, זאת שאלה אחרת. אבל איך אפשר לסתום פיות של מישהו בגלל שהוא רב?
לא בכובע של
הרב. פעם הייתי אצל הרב, כן. לא, בכובע הוא כי רב יכול להגיד באיזה כובע שהוא רוצה, אבל אני לא אשמע לו. אולי. הייתי פעם אצל הרב ליכטנשטיין, ז"ל. אז דיברנו ככה, הייתי עוד ככה בבני ברקית. אני הולך לרב ליכטנשטיין שאני נמצא בבני ברק בדרך כלל. ההפך מהסביבה. אז דיברנו קצת, כי שם אמרו, דאס תירה והרבנים קובעים הכל, וזה הטריד אותי, רציתי ככה לשמוע ממנו מה... אשתי שם. אז הוא אמר, תראו, אני חושב שאין סמכות לרבנים בתחומים, תחומי חולין, תחומים עובדתיים, תחומים פוליטיים וכדומה, אבל מצד שני הוא מאוד כעס על זה שהמפדל הולכת להתייעץ עם כל מי שהיא רוצה חוץ מהרבנים. זאת אומרת, אם הרבנים לא מתייעצים, עזוב, אתה לא חייב לקבל, אין להם סמכות, אבל למה לא להתייעץ איתם? בכל זאת, אנשים חכמים, למדו תורה, שווה גם לשמוע את דעתם. זאת אומרת, לסתום פיות של מישהו בגלל שהוא רב זה ודאי לא הגיוני. השאלה אם אני חייב לקבל את זה, זאת שאלה אחרת. אוקיי? טוב.
אז... מה אם אתה פונה לרב ואתה שואל אם מותר להשתמש במים חמים בשבת, אם חמימים את המים בדרך דוד שמש? אוקיי. אתה מקבל פסק מהרב שלא מותר. בגלל כך וכך וכך. אני לא מסכים עם הרב.
לא מסכים באיזה מישור? עובדתי או הלכתי?
עובדתי.
זאת השאלה שלי.
אבל אם אתה כבר שואל אל הרב,
זה מה שהעירו קודם. אז זה יכול להיות שזו שאלה של אם... זו שאלה שנוגעת ליחסים בין שואל לבין רב. אבל זאת, לא שאלתי אותו, הוא פרסם פסק הלכה על הדוד. בסדר? לא הלכתי לשאול אותו. אני שואל את השאלה העקרונית מה סמכותו של הרב. יכול להיות שאם אני הולך לשאול אותו, אז אני חייב לציית לו, לא, זה אני לא בטוח, אבל נניח שכן, אבל זו שאלה טכנית פשוט של שואל ורב. אני מדבר על השאלה העקרונית מה סמכותו של הרב. הרב פרסם פסק הלכה, לא שאלתי אותו. והפסק הלכה הזה מבוסס על קביעה עובדתית כלשהי ילדות שמש. ואני חולק עליה, אני חושב שזה אחרת. השאלה אם אני חייב לשמוע על זה. בהנחה שאני לא חולק על ההלכות שהוא אומר. כן, אין רב אחר, יש קונצנזוס הלכתי על כל המישורים ההלכתיים, הוא אמר דברים שהם לגמרי ברורים. אבל בעובדות אני לא מסכים איתו, האם אני חייב לציית לו?
זה בהנחה שעובדות אחרות, יש מישהו מומחה שאומר ש...
או מומחה או לא מומחה, גם הרב לא מומחה.
שאני בטוח מומחה.
כן?
אם כולם אומרים שאלה הם העובדות,
אז בסדר, אז אני...
אז זה דבר אחד.
לא, אם כולם
אומרים ש... אומר, אוקיי, אבל
זה לא משנה.
יש מחלוקת לגבי העובדות,
זה עדיין לא משנה.
אתה יכול לא לציית.
זה עדיין לא משנה. גם אם כולם אומרים שאלה העובדות, אז מה? אני זכותי לחלוק על מי שאומר שזה אלה העובדות. מה, יש איסור הלכתי לחלוק על מומחה? אני חושב אחרת על העובדות. מה, אז עברתי עבירה הלכתית? אולי אני טיפש, אבל עבירה הלכתית עברתי? כל המומחים אומרים דבר אחד, ואני חושב משהו אחר, אני חושב שכולם אידיוטים. אז אולי אני טיפש, אבל אסור לי? זה שאלה עובדתית, אני יכול כן, אני יכול שלא. יש סמכות על עובדות? השאלה היא עדיין קיימת, כל המקרים האלה הם רק... הם רק חילוקים עובדתיים. אני מדבר על השאלה העקרונית. האם בתחום העובדות יש בכלל מושגי סמכות? בסדר? בלי קשר לשאלה עכשיו, האם זה הגיוני ללכת אחרי המומחה? האם יש קונצנזוס בין המומחים? זה כבר שאלה איך נכון לקבל החלטה עובדתית. אבל אני שואל בסדר, קיבלתי אותה נכון או לא נכון. יש סמכות בתחום הזה? האם אני יכול לקבל בכלל החלטה עובדתית?
בטח שיש. כל הרופאים אומר משהו לגבי יום כיפור. אני לא מסכים.
אוקיי.
מישהו יגיד, אתה יכול להחלוק, המומחים אומרים ש...
אז המומחים אומרים, יש מצווה דאורייתא לשמוע למומחים? אני לא מכיר מצווה כזאת. אני חושב אחר, לב יודע מרת נפשו.
רופאים, לא הולכים לבית כנסת ואומרים...
ברור, כי בדרך כלל אנחנו מקבלים את מה שמומחים אומרים. עכשיו אני מדבר על מישהו שהוא אומר, לא, אני לא מוכן לקבל. אני חושב שהם כולם טיפשים, מה שצריך לעשות זה לקחת טיפות הומאופתיות. זה מה שצריך לעשות. יש גם יצורים משונים כאלה. בסדר? עכשיו זהו, זה מה שאני אומר, כל הרופאים האלה רוצחים. הטוב שברופאים לגיינו. זה מה שאני אומר. אני חייב לשמוע מה שהם אומרים על פי ההלכה? הם מומחים מקצועיים, הם לא רבנים. למה? אני חושב על הרפואה אחרת, לא על ההלכה. אז שאלה אם יש להם סמכות, אני לא רואה למה יש להם סמכות.
מה שאני מכיר זה דיני יום כיפור.
מה זה דיני יום כיפור? אני שואל את השאלה מה הם דיני יום כיפור. אני שואל את השאלה אם יש סמכות כזאת או לא, אני נוטה לחשוב שלא. אבל בוא נראה עוד מעט. טוב, אז בואו נחזור חזרה, ואני רוצה טיפה להסביר למה אני חושב שהרב נבצר לא צודק. ושהרבנים ההם על פיקוח נפש כן צודקים, ברמה העקרונית. אבל הם צודקים בזה זאת שאלתית. צודקים בפסק, דיון אחר, אבל הם צודקים בזה זאת שאלה הלכתית. כשאנחנו, בואו ניקח את דוגמת המהירות המותרת בכביש. זו דוגמה יותר פשוטה. עם פיזיקאים שרוצים לדון איך מתנהג חמור, אז מתחילים עם חמור נקודתי. אנחנו מתחילים עם חמור נקודתי, אחרי זה מסמיך לו זנב, רגל אחת, שתי רגליים, ארבע רגליים, לאט לאט מגדל אותו, ואז אפשר יהיה להתחיל לדון. אם אתה מתחיל לדבר אשר על חמור, לא תבין כלום. אז בואו ניקח את הדוגמה הפשוטה יותר של המהירות המותרת. אז נגיד שאנחנו מדברים על כביש מאוד מסוים, כביש חיפה תל אביב, ואנחנו שואלים, מה אמורה להיות המהירות המותרת בכביש, המהירות המקסימלית המותרת בכביש הזה? כן, נגיד, אני יושב עכשיו במשרד התחבורה, ואני רוצה לדעת מה לכתוב על השלט. מה אני אמור לעשות? לפי המודל הפשוט שתיארתי עד עכשיו, אני אמור ללכת לפקולטה לתעבורה בטכניון, הנדסת תעבורה, ולהגיד להם, חבר'ה, תנו לי את הנתון, מה זה המהירות המסוכנת, ברגע שהם יגידו, נגיד, 90 קמ"ש, אומר, פה מותר לנסוע עד 90 קמ"ש, לא יותר. זה המודל הפשטני, נכון? המודל שהמומחה קובע את העובדות, ואז בא המכריע הנורמטיבי, כן, במקרה זה מחוקק או הרב, לא משנה, וקובע מה אסור ומה מותר. אבל זה לא עובד כך. לא צריך, זה עובד כך לצערי, אבל זה לא צריך לעבוד כך. למה? ושהמומחה בטכניון אין לו שום דרך לקבוע מהי מהירות מסוכנת או לא מסוכנת בכביש הזה. מה שהוא יכול לעשות, הוא יכול לתת לי גרף של סיכונים כפונקציה של מהירות. יכול להגיד לי, תראה, אתה נוסע במהירות 60, אז הסיכון הוא, זה לא לינארי, כן, זה משהו כזה. אז נגיד, אם אתה נוסע 60, המהירות היא, הסיכון הוא 5%, אתה נוסע 70, אז זה 4%, 80, אז זה 3%, 90, זה 2%. לא, לא הפוך.
אתה אומר שזה אמבטיה.
כן, אבל יש, גם לנסוע לאט זה מסוכן, גם לנסוע מהר, לא משנה, נתן לי איזשהו גרף, בסדר? אני בכוונה אומר את זה, כי תראו, לא כל הבעיות הן לינאריות.
לא
לינארי, זה אומר שיש איזשהו פיתול. טוב, בכל אופן, אז אבל נותן לי איזשהו גרף, לא משנה משהו, פרוע כלשהו, שיש לך מהירות, סיכון כפונקציה של מהירות. עכשיו הגרף הזה לא אומר לי אבל מה זאת המהירות המסוכנת, כי אני צריך להחליט איזה אחוז סיכון נחשב מהירות מסוכנת. האם 2% סיכון זה מהירות מסוכנת? 1%, 3%, 0.5%, לא יודע. נכון? בעצם מה שאני צריך להחליט זה מה הקאט-אוף. זאת אומרת, יש לי איזשהו גרף של סיכון כפונקציה של מהירות, ואני צריך להחליט באיפה אני מעביר את הקו של הסיכון האסור. נגיד הסיכון האסור הוא 1.5%, אני מעביר קו איפה שהוא חותך את הגרף, זאת תהיה המהירות. ואם הוא חותך אותו בשני מקומות אגב, אז יהיה אסור לנסוע, אז יש מינימום ומקסימום, אז יהיה מותר לנסוע בכביש הזה בין 70 ל-100. בסדר? לא מתחת ל-70 ולא מעל 100. אגב, זה נכון, זאת אומרת, צריך לנסוע בנסיבות המתחייבות, גם על פי החוקים. לא קובעים מהירות, בעצם אפילו קובעים במקומות שלו, נכון? רכב שלא נוסע, לא יכול לנסוע יותר ממשהו, אסור לו להיכנס לכביש הזה, נדמה לי. יש איזה קביעות כאלה, אני חושב. טוב, בכל אופן, אז לא חשוב כרגע אם זה כן, אם זה לינארי או לא, אבל הנקודה היא שהקביעה העובדתית, so called, מורכבת משני שלבים, ולא מאחד. שלב אחד זה סרטוט הגרף, והשלב השני זה הקביעה איזה אחוז הוא סיכון שאותו, שהוא מסוכן.
אבל למה אתה קורא לזה קביעה עובדתית?
לא, זה לא קביעה עובדתית. השלב העובדתי so called, אמרתי, העובדתי so called. זאת אומרת, בעצם אנחנו אומרים עכשיו דבר כזה. ההכרעה היא הכרעה ההלכתית. איזה מהירות מותר לנסוע בכביש הזה? בעצם מורכבת משלושה שלבים, ולא משניים. שלב ראשון, מסור למומחי התעבורה. הם ייתנו לי גרף של סיכונים כפונקציה של מהירות, או לא משנה, תנאי דרך וכדומה. נגיד שרק המהירות קובעת, אמרנו, חמור נקודתי. השלב השני, צריך לקבוע מה זאת מהירות מסוכנת. עכשיו, המומחה מהטכניון אין לו כמובן שום יכולת לקבוע את זה. מה? המומחיות שלו לא נותנת לו שום כלי כדי לקבוע האם סיכון בעייתי זה 1%, 1.5%, 3%, 0.5%, לפי מה הוא יקבע את זה. הוא יכול לקבוע איזה סיכון יש בכל מהירות, הוא לא יכול לקבוע אבל איזה אחוז סיכון נחשב מסוכן, נכון? צריך להעביר קו. העברת הקו הזאת, לפני שהעברת אותה, אין דבר כזה מהירות מסוכנת. מה זה מהירות מסוכנת? כל מהירות היא מסוכנת ברמה כלשהי. שאלה מה נקרא מסוכן לענייננו. אז לכן להגיד שהמומחה מהטכניון יקבע מה זה מסוכן, ואני אחרי זה אקבע מה ההלכה אומרת על מהירות מסוכנת, זו תפיסה, זו תמונה חלקית בלבד. המומחה מהטכניון לא יכול לקבוע מהי המהירות המסוכנת. הוא יכול לתת לי את הגרף. ועכשיו אני עושה שני דברים, אני כרב, נגיד עושה שני דברים. א', אני קובע את הגרף, מה זה נקרא מסוכן, את הקו, סליחה. מה זה נקרא מסוכן? נגיד 1% סיכון. יצא לי 80 בכביש ההוא. ועכשיו אני אומר, יש איסור לנסוע במהירות מסוכנת, זה השלב השלישי, זה הקביעה הנורמטיבית התאורה. יש איסור לנסוע, כי זה נשמרתם מאוד לנפשותיכם, יש איסור לנסוע במהירות מסוכנת. אז ההחלטה היא לא דו-שלבית, כמו שהמודל הנאיבי מניח, אלא תלת-שלבית. זה לא שהמומחה אומר שזה מסוכן, הרב אומר עשוה במהירות מסוכנת. אלא הרב מעורב גם בהחלטה מה נקרא מסוכן. עוד לפני ההחלטה שאסור לנסוע, אלא מה נקרא מסוכן, גם שם בעצם הרב. למה אני קורא לזה הרב? לא חייב להיות דווקא הרב. אבל זאת לא החלטה של מומחה. זאת החלטה שהיא החלטה הלכתית בטבעה. נכון שגם לרב אין כלים לדעת איזה אחוז הוא אסור. בסדר, לא חשוב לי כרגע למי יש את הכלים. לאף אחד אין את הכלים. אני שואל למי יש את הסמכות, לא את הכלים. זה משהו אחר, אוקיי? למומחה אין את הסמכות. ואם אני צריך להחליט החלטה הלכתית, מתבקש למסור את הסמכות לגוף שמוסמך לקבוע קביעות הלכתיות. או במישור המשפטי, או החוקי, במדינה, אנחנו מוסרים את זה בדיוק אותו מבנה. זה לא, השאלה שאני שואל היא לא דווקא ביחס לרב, היא גם ביחס למחוקק. אותה שאלה בדיוק, זה בנוי בדיוק באותה צורה. גם המחוקק לא אמור לקחת את הנתונים מהפקולטה לתעבורה ואז לקבוע איסור. הוא אמור להתערב גם בשלב הראשון, הוא צריך להגיד להם, חבר'ה, מבחינתי, 1% סיכון אני לא מוכן לאפשר. תגידו לי איזה מהירות נותנת פה 1% סיכון. ורק אז הוא יכול לקבוע מהי המהירות האסורה. אבל את הקביעה הזאת קובע המחוקק, לא המומחה. זאת אומרת שהתמונה שתיארתי קודם, שהמומחה קובע שזה מסוכן, ועכשיו הרב אומר שאסור לנסוע, או המחוקק אומר שאסור לנסוע, היא תמונה פשטנית או חלקית. כי יש שלושה שלבים ולא שניים. המומחה נותן את הגרף, הרב קובע מה מסוכן, ואחרי זה הוא גם קובע שאסור לנסוע במהירות מסוכנת. זה הקביעה הנורמטיבית. אבל גם הקביעה העובדתית היא בעצם מכילה מרכיבים ערכיים. עובדתית אמרתי, so called, כן? זאת אומרת, מה שנקרא אצלנו עובדתי, האם זה מסוכן או לא.
לצורך הדיון שלנו בעצם, הרב הזיז את הנקודה, אתה הזזת את הנקודה איפה הוא בעצם נכנס את הקביעה הנורמטיבית.
נכון.
לעצם העניין אבל היה, מה היה קורה אם הרב היה מתחיל להתווכח עם המומחה על הגרף?
אוקיי.
שם זה ויכוח עובדתי.
נכון. שם זה ויכוח עובדתי, וזאת עולה שאלה, האם אני צריך לציית למומחה בתחום העובדות? שאלה אחרת, אני לא יודע מה התשובה עליה, אולי אני אעיר על זה משהו בהמשך, אבל ברור שזאת לא שאלה שבאה לסמכותו של הרב. השאלה אם יש דבר כזה סמכות של מומחה או לא, זה מה שאתה שואל עכשיו. אבל סמכות של רב אין על זה. זאת אומרת, הוא לא, אין לו סמכות לקבוע עובדות. הוא לא יכול לסרטט גרף משלו.
זה שסמכות שלו לא יותר גדולה מאשר של
מומחה. כן, בדיוק. זאת אומרת, הוא לא יכול לסרטט גרף משלו. זה ודאי, זה לא רלוונטי. הוא יכול לסרטט שעשה מה שהוא רוצה. אבל זה ודאי לא מחייב אותי. אבל את הקאט-אוף שהוא קובע על הגרף, זאת אומרת, מה אחוז הסיכון שהוא מסוכן, זאת החלטה ערכית. אז בתחום ההלכה קובע את זה הגורם ההלכתי, בתחום המשפטי קובע את זה הגורם המשפטי, המחוקק.
דוגמה שאנחנו נמצא, אולי דוגמה לא טובה, אבל עדיין למומחים יש טריטוריה של הרבנים.
לא, זה בסדר, אבל הוא לא צדק במה שהוא אמר. ברור שאני לא טוען שמומחים אין להם מה לעשות בעולם. צריך לסגור את הטכניון.
אולי יש התפתחות שלישית, שנקרא אולי מדיניות ציבורית.
אוקיי.
זאת אומרת, יש את המומחה, יש את הרב, שהוא מומחה להלכה, אבל יש גם מישהו שצריך גם לאזן
משהו common sense
סכנה, אבל הדבר הכי טוב זה לא למצוא בכלל, אז אין לי סכנה.
נכון.
אבל ברור שלטובת הציבור אי אפשר.
אני גם...
האיזון הזה הוא לא הלכתי, הוא לא של רב, הוא גם לא של המומחה, הוא של המדינאי הציבורי הזה.
אני אגיע לזה בהמשך, אני חושב שאתה צודק, אבל אני צריך בשביל זה עוד כמה נקודות.
ואז השאלות הולכות לא רק על עניין של פיקוח נפש, אלא למשל על שיעור מס הכנסה. האם...
תשמע, בואו.
זה לא אומר שרב נבץ על דעה, כי יכול להיות שמשהו פסק שזה הלכתית, אסור לעשות את זה, זה לא בגלל שזה מסוכן, אלא בגלל שהמדינה קבעה חוק.
לא, אבל אז ונשמרתם עוד נפשותיכם, איך עברתי? עברתי על החוק, לא ונשמרתם עוד נפשותיכם. הנקודה היא כזאת, תראו,
בעצם מה שאני אומר, זה מודל כללי איך קובעים איסור שתלוי בעובדות.
זה לא קשור להלכה. זה אותו דבר בתחום המשפט, זה אותו דבר בתחום המוסר, זה אותו דבר בתחום ההלכה. בכל התחומים האלה זאת החלטה שמוקמת משלושה שלבים. עכשיו, מה התוצאה של המודל הזה? התוצאה של המודל הזה זה שהמחוקק נקבע, נגיד, מהירות אסורה בכביש הנתון הזה, נגיד 90 קמ"ש. אסור לעבור 90 קמ"ש. אבל ההלכה יכולה להעביר את הרף במקום אחר. יכול להיות שמבחינה הלכתית סביר לקחת סיכון של 1.5%, לא של 1%. או להחמיר, לקחת סיכון של 0.5% ולא של 1%. לא משנה. ואז המהירות המותרת תהיה גבוהה יותר או נמוכה יותר, אבל לא בהכרח שווה למהירות המותרת שהחוק קובע. אם במקרה זה יוצא אותו דבר, אז בסדר. אבל זה לא חייב לצאת אותו דבר. זאת אומרת, יכול לבוא רב ולהגיד הערכה שלי כמו הערכה של הכנסת. אין בעיה, לגיטימי. זה יכול לצאת אותו דבר. אבל אני טוען כנגד התפיסה המהותית, שאומרת שאם נקבע כך, זה אומר שיש פה איסור הלכתי. זה לא נכון. יכול להיות שהרב יכול להגיד, אני נראה לי גם כן כמוהם. גם אני הקטן. איזה כלים יש למדינה להחליט החלטות כאלה? הם קבעו 90 קמ"ש.
זה המדינה, שזה בגלל שיש כאן איזשהו ציבור שמיוצג על ידי המחוקק.
זה מה?
או על ידי ה...
אז מה?
הכלים.
זה לא כלים, בדיוק. אתה מדבר על סמכות. משהו אחר. אני מדבר על הכלים, לא על הסמכות.
יכול להיות. קצת חלק עליו. אני חוזר לשיעור של הרב זילברשטיין. כל השיעור שם הוא שואל שאלות, מהו הסטטיסטיקה, מהו האחוז, זה מה שורש מהרופאים. תגידו לי, אם משהו קורה, הסיכוי שהוא יעבור את הניתוח זה 5% וכן הלאה. ואז הוא הולך לכל מיני פוסקים שאומרים, אם הולכים משהו אפילו במיעוט, אני מחלל שבת, מהו ההגדרה של מיעוט? ואז הוא אומר, קהילה... איזה פוסק אומר 4% או משהו.
זה בדיוק המודל שאני אתן. זה בדיוק המודל שאני אתן אותי.
אני אומר שזה מה שרבנים כבר עושים היום. אבל גם מהו הקו, זה לא סתם הוא זורק מספרים. הוא אומר, יש איזה פוסק או משהו.
לא משנה. 4% או משהו. איך הפוסק החליט? ואיך הפוסק החליט? זה כמו שמישהו שואל אותי שאלה הלכתית, אני נתתי לו תשובה, ואיפה זה כתוב? אמרתי, הנה, כתבתי לך, עכשיו זה כתוב. אם זה היה כתוב, אתה תשאל את ההוא שכתב לאיפה זה כתוב. מתי שהוא מישהו פעם ראשונה כותב את זה?
אני מתאים, אבל זה איך שהלכה עובד.
בסדר.
איזה פוסק היום.
לא, אין לי בעיה עם זה.
בכלל, אומר רק משהו, הרמב״ם, לא חשוב.
אין לי בעיה עם זה.
לשנות יעקב, עשה ככה. אז אני הולך, איך
הוא ידע? לא, אבל אין לי בעיה עם זה, אבל אתה מבין שבסופו של דבר, אז הוא שאתה מצטט אותו, קיבל את אותה החלטה מהבטן בלי כלים, כמו שאני הייתי יכול לקבל. סיפרתי פעם את הסיפור, שמעתי את זה, לא קראתי את זה בשום מקום, זה לא כתוב, אבל כשאני אכתוב זה יהיה כתוב. שמעתי את הסיפור, פעם הלכו לחתם סופר, באיזושהי שאלה לגבי קדיש. למי? רק אחד אומר קדיש בבית הכנסת, אז השאלה, למי יש עדיפות? מן שזה היה על קדיש, לא זוכר כבר מה. אז הוא אמר, נראה לי שהעדיפות ללאו. אז הוא אומר, רגע, אבל המגן אברהם כתב שבמקרה כזה וכזה העדיפות היא לשני. אז הוא אומר, על סמך מה המגן אברהם החליט את זה? סתם קיבלו, בסדר, אז אני בא לי ההפך.
זה
שזה
כתוב
באיזשהו
מקום, זה רק אומר שמישהו אחר עשה את אותה החלטה שרירותית לפניך. זה לא, אין לזה שום משמעות.
אלא אם כן הגענו למקור סמכותי. אז כתוב בגמרא, אז יש לה סמכות. אבל פוסקים, אין להם סמכות. הם יכולים לחוות דעה. בקיצור,
תנועות מודרניות, גם לא מודרניות. גם לא מודרניות. רוב השאלות ההלכתיות הן שאלות פתוחות מהסוג הזה. אתה צריך להעריך כמה חשוב זה בשביל לקבוע הלכה. בדרך כלל, זה לא דברים של yes, no questions. עוד פעם, דברים הפשוטים כן, אבל כמעט כל משהו שומע על הפשוט, ברור, זה דורי של שיקול דעת.
אבל לא אנשים ששואלים את השאלות האלו, הם יודעים שזה שיקול דעת, הם פשוט לא רוצים לקחת את זה על עצמם, מעבירים את זה למישהו אחר, יש לי מה מי לסנוח.
ברור, על זה אני גם אדבר בהמשך. והבא אליי, היה לפני כמה זמן איזה מישהי שאלה אותי על עלייה לתורה של נשים וכל דברים כאלה. אמרתי לה פחות או יותר מה הדעות ומה דעתי גם. בסדר, אבל אני צריכה פסק הלכה ברור, היא אומרת לי. אני אמרה, מה זה פסק הלכה ברור? אמרתי לך את דעתי. מה שאת מחליטה זה החלטה שלך. אם אני אגיד לך וזה לא יהיה נכון, אז עשית טעות גם אם אני אמרתי. ואם עשית נכון אם אני לא אמרתי, אז עשית נכון גם אם לא אמרתי. זאת אומרת, אני בסך הכל יכול להגיד לך מה אני חושב, מה זה פסק הלכה ברור. או אנשים שבאים לשאול אותי, אני לא יודע מה, על תכנון משפחה, מה שנקרא, כן? האם לחכות קצת עם ילדים, או לעצור קצת, או משהו כזה. אז אני מציג בפני מה זה, כתבתי פעם לזה פורום רבנים על העניין הזה. הם רוצים ממני היתר. אין דבר כזה לקבל היתר מרב, זה פשוט שטות מושגית. אין דבר כזה. הרב יכול להגיד לך כל אופציה שיש, ומה המחירים ההלכתיים, עד כמה זה אסור, מותר, באיזה שלב מומלץ לעשות את זה, את ההחלטה אתה מקבל, מה זה היתר של רב? אם זה מותר, זה מותר, ואם זה אסור, זה אסור. אם אני אגיד לך דבר שהוא אסור, שהוא מותר, אז קיבלת ממני היתר. אז עשית איסור, רק אני הכשלתי אותך. זה הכל. זה שאני, הרב לא מנפק היתרים. הרב הוא יועץ מומחה. זאת אומרת, הוא אומר לך מה המצב ההלכתי, ומה המחיר בכל צעד. זה הכל. לקבל היתר מרב זה מושג מופרך. אין דבר כזה. כן, בדיוק. נכון? אין דבר כזה. אני נגד גם הטענה, ואז הם לוחצים, אני יודע, כי אני תמיד אומר את זה לאנשים, והם תמיד לוחצים. הם לוחצים כי הם רוצים שאתה תקבל את ההחלטה במקומה. אני לא מקבל את ההחלטה במקומה. אלה הנתונים, אלה האפשרויות. תעשו מה שאתם חושבים, מה אתם רוצים ממני. אתם יודעים כמה זה לחוץ לכם, נגיד, בתכנון משפחה. אתם יודעים מה המצוקה שלכם, כמה קשה לכם כלכלית, כמה מצב כלכלי כזה באמת מציק, מה זה אומר מבחינת היחסים ביניכם. אני אף פעם לא אוכל להבין את מה שקורה אצלכם לגמרי. אתם יכולים לתאר לי קצת. אז אני אומר לכם, זה מגוון האפשרויות. זה בדיוק כמו שתיארתי קודם, עם הגרף. זה מגוון האפשרויות, זה הגרף. אתם תעבירו את הקו, איפה שאתם חושבים, עד כמה מסוכן זה, כן? או עד כמה קשה זה, עד כמה שעת הדחק זה מבחינתכם. זה רק אתם יכולים לקבוע. אני לא יכול לקבוע דבר כזה. זה רק ניסיון להוריד את האחריות, זה הכל.
נכון, אבל בכל זאת, יש עמדה אחרת, נגיד, אתה בתור רב מחוץ, נגיד, לקהילה שלנו. אבל אם היה לנו מצב שהיה לנו רב פה בקהילה, ואז, זה גם נושא לפני עצמו, אבל אם היה לנו כזה לבר, יש דרישה של הקהילה לסמוך על מישהו.
זה אני אגיד סיפור אחר. הסמכות, דיברתי קודם על זה שרב הוא יועץ מקצועי. רב של קהילה הוא לא יועץ מקצועי.
נכון,
הוא יועץ. זה משהו אחר. לא, הוא לא יועץ. הוא לא יועץ. זה משהו אחר, הוא סמכות. למה? לא בגלל שהוא יודע. יש תלמידי חכמים יותר גדולים ממנו במקומות אחרים. הם יודעים יותר ממנו, ואין להם סמכות. בגלל שהוא קיבל את המנדט מהקהילה להחליט. אין בעיה, זה בסדר. אז הסמכות שלו היא לא בגלל שהוא רב, זאת אומרת שהוא הוסמך כרב, אלא בגלל שהוא התמנה כרב על ידי הקהילה, אז יש לו סמכות לגביה. עוד פעם, סמכות ברמה מסוימת, אבל יש להם. זה משהו אחר. אני מדבר על סמכות של רב מעצם הידע שיש לו. זאת אומרת, פוסק כללי, הוא לא רב שלי. אבל הוא פוסק, הוא מומחה בפסיקה, ואני שואל את השאלה. בסדר? זה משהו אחר. קצת רב של קהילה זה סיפור קצת שונה.
אתה תחזור לדוגמה של חירה ביום כיפור, ויכול שיש בסכנה. אז גם
לא רב, אותו דבר. ברור, אותו דבר בדיוק.
תשמע מה הרופא אומר ותחליט לבד.
נכון. הרופא צריך לקבוע גרף, ואחרי זה צריך להחליט מה רמת הסיכון שחותכת את הגרף, שמצדיקה אכילה ביום כיפור. וזה לא הרופא יכול לקבוע.
לא, אני מבין. השאלה, לא, לגבי מה שאמרת כרגע, על היתר של תכנון משפחה וכולי. אז גם פה, אתה, אני נניח אני החולה, אני הולך לרופא, אני שומע דעתו ומוסק לבד.
לא, יכול להיות שהרב מוסמך להעביר את הקו הזה, אין לי בעיה עם הקביעה הזאת, זה רק לא מומחה.
לא, זה בסדר, אני לא דן בזה, כשאתה אומר שהרב לא, אתה לא מקבל היתר מרב. במקרה הזה, אני לא
מקבל היתר. זה לקבוע אם זה מותר, לא. לקבל היתר זה לא לקבוע אם זה מותר. לקבוע אם זה מותר זה לשאול אותו מה ההלכה אומרת, זה בסדר. אבל לקבל היתר זה מושג שיש לו משמעות אחרת. לקבל היתר, הכוונה, תראה, אני מבין שזה אסור, אבל תן לי היתר. מה זה יעזור? אם זה אסור, אז אם ייתן לך היתר, אז רק יכשיל אותך. הוא לא יכול לשנות את ההלכה. אין דבר, זה אני מתכוון, לא במובן. אוקיי? אז הדוגמה הראשונה שאיתה פתחתי, זאת הדוגמה של הפסק הלכה על המסירת שטחים, כן, על הפיקוח נפש. אותו דבר. גם שם ההחלטה לא מסורה למומחים. לא רק בגלל שאין מומחים בתחומים האלה, זו דעתי האישית, אבל אפילו אם היו מומחים בתחומים האלה, בגלל שהמומחים, מה שהם יכולים זה לתת לי את גרף הסיכונים. במקרה לא גרף חד-מימדי, אלא איזה גרף רב-מימדי. אבל לא משנה, עדיין. הם אומרים לי, בכל צעד שתנקוט, מה צפוי שיקרה? איזה סיכונים אתה לוקח? מה מדיניים, ביטחוניים או אחרים? אז יש פה גרף מאוד מאוד מורכב, ואת זה מביאים בפני מקבל ההחלטות. או הממשלה בהקשר המשפטי-חוקי, או הרב בהקשר ההלכתי, לא משנה. זה אותו דבר, זה לא חשוב אם זה רב או לא רב, אבל זה מכריע ערכי. נקרא לו, מי שמקבל את ההחלטות הערכיות. בסדר, אז הוא מקבל את הגרף, ועכשיו הוא צריך להחליט מה זה נקרא מסוכן. הרמטכ"ל לא יכול להגיד לי, תראה איזה פיקוח נפש, אפרופו העבודות בשבת, כן? אם זה פיקוח נפש שלו. הרמטכ"ל לא יכול להגיד אם זה פיקוח נפש, אין לו שום כלי לקבוע את זה. הרמטכ"ל יכול להגיד מה רמת הסיכון או מה צפוי שיקרה במצב כזה וכזה. אני אחרי זה צריך להחליט האם הדבר הזה הוא מספיק אקוטי בשביל להתייחס אליו כפיקוח נפש. זאת החלטה ערכית.
ההבדל הוא רק שבמקרה הזה של הפסק ההלכה הוא פורום הזה שבעצם בפסק ההלכה הם לא ישבו בחמישה דיוני קבינט ושמעו את הרמטכ"ל, את ראש אמ"ן, את ראש המוסד וזה וזה.
בסדר, יש מקום לדון על זה.
לא, זה אין את האינפורמציה.
יכול להיות.
אין את האינפורמציה של המומחים.
לא, יכול להיות, אבל זה שאלה טכנית, זה בסדר. אבל ברמה העקרונית...
הם עשו דבר לא נכון.
יכול להיות, אבל זה עדיין שאלה טכנית. הם עשו הרבה דברים לא
נכונים. עקרונית יכולים לעשות את זה. עקרונית לא מפחדים להם. מעשית הם לא יוכלו לעשות את זה, כי אף אחד לא יביא להם את האינפורמציה.
אבל אם אף אחד לא יביא להם את האינפורמציה הזאת, אז יכול שהם יצטרכו לקבל החלטות בתנאי אי ודאות. מה לעשות?
אבל יש מישהו אחר שקבל החלטות.
לא, לא, לא. הלכה הוא לא... לא, אבל אם זאת שאלה הלכתית, אז הרמטכ"ל לא יכול לקבל החלטה על זה.
מה שאומר, לגבי עניינים סיבוריים, תמיד יש השלכות מאוד מאוד רחבות. יש השלכות, אוקיי, אתה חושב שכאן יש סכנה, אבל אתה לא יודע משהו.
לא, אני מבין.
גם שיש טבעים לארצות הברית, שאם אנחנו, יש כל מיני
דברים,
גם כן אפילו בכבישים, אתה יכול להגיד לרב, בוא, אולי, אתה יכול לקבוע אולי בלילה שאף אחד, אין אף אחד אחר בתוך הכביש, אולי אז אין בעיה ללכת יותר מהר. אבל אתה לא יכול להיכנס לתוך פרט.
אבל גם המחוקק לא יכול, אז מי יעשה את זה?
אולי מה שרב דמצא אומר, שאי אפשר להלכה לקבוע בכל מיני דברים, בדרך רגיל אנחנו יודעים שהם חווים את זה, נשמרים על נפשותיכם, אז חייבים ללכת בקו הזה, ויש לכם את הסמכות לקבוע בגדול מה זה, ואנחנו כהלכה, אנחנו חייבים ללכת בכיוון הזה.
אז אני אומר, אם הוא היה אומר, תראו, אני כמי שאמון על הרף ההלכתי, אומר לכם, אני רוצה להצמיד אותו לרף החוקי. אבל זאת החלטה שלי. אין בעיה, אמרתי. איש ההלכה יכול להגיד, הרף עובר באותו מקום, גם מהשיקול שלך. או שבמקרה יוצא לו אותו דבר, או שהוא לא רוצה לעשות את זה מבוכה ובלגן וזה, הוא אומר, בוא, כבר יש רף חוקי, בוא נצמד אליו. אין לי בעיה עם זה. אבל הקביעה שבאופן מהותי הרף החוקי קובע את ההלכה הזה, לא נכון. מבין? אני רוצה, אני מדבר על המישור העקרוני, לא אכפת לי אם הרב לבנטל עשה משהו נכון או לא. אבל במישור העקרוני זה לא אותו רף, לא בהכרח אותו רף. זה שמישהו אחרי זה יחליט להצמיד אותם זה בסדר, יש בזה היגיון. בסדר? זה אותו דבר, גם עם הרבנים האלה. יכול שהם עשו לא בסדר כי לא היה להם מידע, הכל נכון. אבל ברמה העקרונית אני רוצה לטעון שזאת החלטה הלכתית ולא החלטה מקצועית. זה הנקודה. עכשיו נכון שבשביל לקבל את ההחלטה צריך להיות מצוין.
זה לא החלטה הלכתית. המדרגה
השנייה
היא החלטה ערכית, היא לא החלטה...
לא, זאת החלטה הלכתית. פיקוח נפש זה החלטה הלכתית, יש איסור, ונשמעתם עוד לנפשותיכם, מה זאת אומרת?
מה הרף?
כן.
מה הרף זה החלטה זה?
בטח, בטח. ממתי זה ונשמעתם עוד לנפשותיכם?
יש
בטח, מה? אם היה סנהדרין, כן, אם היה סנהדרין, והם היו קובעים את זה 17.5%, אז זאת הייתה הלכה?
כן.
בסדר, לכן אני אומר, זה טכני. ברמה העקרונית זאת החלטה הלכתית. זאת שאלה בכלל, מה פוסק הלכה עושה היום כשאין לו סמכות, כי אין סנהדרין היום. בסדר, בהנחה שיש סנהדרין. בסדר?
אם אתה מדליק אור בשבת,
אני חייב סקילה.
איך אתה יודע? יש מומחה שאומר שזה כאש, ויש מומחה של החשמלות.
בסדר, המומחה לא יכול להגיד אם זה כאש או לא. המומחה יכול להגיד לי מה יש שם. אם זה כאש או לא כאש, זה קביעה הלכתית. זו שאלה מה המאפיינים הרלוונטיים של אש לעניין ההלכה.
אוקיי, אבל יש כאלה מדברים שאומרים שזה לא כאש. אז אני יכול לקבל החלטה שלי?
לא, זו שאלה הלכתית, אני לא מדבר על זה. השאלה עד כמה אני צריך לציית לרבנים זה עוד שאלה. אני מדבר עכשיו, עזבו אותי, אני שואל עכשיו איך הרב מקבל את ההחלטה. אני לא צריך לשמוע בכל זה, לא חשוב. אני שואל איך הרב מקבל החלטה. האם המומחה נותן לו את המידע המלא ואז הוא מקבל רק את ההחלטה ההלכתית, או שהוא מעורב גם בקביעת המציאות? מבין? אני טוען שהרב מעורב גם בקביעת המציאות. אתה יכול להגיד בסדר, אבל רבנים היום אין להם סמכות. כי אין סנהדרין היום. אז גם אם הם יקבעו, אני לא אשמע בקולם. זה דיון אחר, זה דיון של סמכות הרב. אני לא מדבר על זה, אני מדבר בהנחה שיש רב מוסמך, סנהדרין. בסדר? שזה ודאי שיש לו סמכות. בסדר? עכשיו, הוא עומד מול מומחה. עכשיו, מה חלוקת העבודה ביניהם? אוקיי? זה אני מדבר.
תשמע, זה איזו דוגמה הפוכה. אין מחלוקת בין המומחים. יש מחלוקת בין הרבנים, מה המשמעות ההלכתית
שלו? כן, בדיוק. נכון. היה פעם, שמעתי פעם איזה מרצה שלנו, למדתי הנדסה, אז הוא סיפר, למדנו גלים אלקטרומגנטיים, אז הוא סיפר שהיה בארצות הברית חוק פדרלי, שאם שתי מדינות מעבירות משהו ממדינה אחת לשלישית דרך מדינה באמצע, דרך מדינה שנייה, הן צריכות לשלם לה. אוקיי? הן צריכות לשלם לה, אם זה עובר בחוטים. אבל אם זה עובר באוויר, אז לא. אוקיי? עכשיו, מדינה א' העבירה למדינה ג' קו חשמלי. קו מתח. אז טוב, והם לא שילמו למדינה ב'. מדינה ב' טבעה אותם לדין בבית המשפט הפדרלי, והם הביאו מומחה, פיזיקאי, שהביא להם מה שנקרא משפט פוינטינג. משפט פוינטינג אומר שההספק עובר לא בחוט, אלא מסביב. בשדות שמסביב בחוט. אוקיי? אז לכן לא צריכים לשלם. אז הנה דוגמה לוויכוח בין מומחים שקובע לעניין המשפטי. זה לא ויכוח כמובן, זה בדיוק שופט כנראה לא יכול להבין את זה. זה פשוט משפט שקילות. אפשר לתאר את זה כך, אפשר לתאר את זה כך. ברור שזה עובר בחוט. טוב.
זה עם החורים זזים האלה.
כן, בדיוק. בכל אופן, אז ה...